ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק ה-51 של פודקאסט Why Now, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור ה-Y. אנחנו ממש שמחים ומתרגשים להזמין אתכם לממש, זה כמו מופע סוף שנה.
הולך להיות הצגה, עזבי שטויות, הצגה, 29-12, הברזל 36 תל אביב, יהיה בלונים של 2022, יהיה צ'ייסרים.
מלא אנשים טובים.
ויהיה הרצאות, שתי הרצאות שלי ושל רותם. גם בצד ההתפתחותי על מטרות ויעדים, איך אנחנו כותבים אותם לקראת השנה החדשה, והרצאה אחת על הקטע הכלכלי, איך מתחילים להשקיע החל מ-100 שקלים, עם מטרות כלכליות, יעדים כלכליים, אתם הולכים לצאת לשנה הזאת כמו מילוע של תותח.
נטוורקינג, אנשים טובים, כיף חיים, אז ב-29 לדצמבר...
Save the date.
מהמם. אז הפרק הזה הולך לעסוק בפיתוח מסוגלות עצמית. האם בכלל ניתן לפתח את זה? איך זה עובד? מה זה? זה שריר? זה כפתור? מה זה?
רותם, מה זה מסוגלות עצמית בכלל?
אנחנו תכף ניגע בזה. אבל לפני שניצול פנימה, חשוב שתכירו את דני גל, האיש באולפן, שגורם לנו להרגיש כאן בנוח, דניאל גל, המפיק שלנו.
האמת היא שכאילו, אני לא כל כך מרגיש בנוח היום.
למה?
כי כאילו הוא שם את המצלמה בצד, ואני מנסה להיכנס פה כשיראו אותנו ביוטיוב, ווואלה, לא נראה לי מגיע לו היום שגורם לנו להרגיש בנוח. פשוט תכירו את דני גל.
בלי
לא ככה דני גל. חשוב שאני אמיתי עם הקהל.
אני רותם גולן, מאמנת אישית, כאן לצידי שי ביבס.
כאן לצידך, שי ביבס, 29, אנליסט.
שטוקבוק.
מרצה להתנהלות כלכלית, על השקעות.
מהמם. אז די, שי, רצינות. אז אנחנו רוצים להתחיל גם, סתם אנחנו גם רציניים וגם צוחקים, אבל באמת מסוגלות עצמית זה משהו ש... איפשהו פוגש את כולנו, אם זה בתחום של הקריירה, אם זה בתחום של פשוט שגרת החיים שלנו, ילדים, עבודה, כסף, בכל דבר. אז שי, אתה מכיר את זה שאתה פשוט קם בבוקר, באמת, באמת, ספר הכי מכל הלב, ופשוט לא בא לך לצאת מהמיטה.
וואו, זה קורה לי הרבה, את יודעת, כאילו, ואני גם ספר, גם את יודעת, באחד הפרקים הקודמים, הייתי נורא אמיתי לגבי זה ש... פעם היה לי נורא קל לקום בבוקר, הייתי קם באיזה 5, יוצא לריצה, כאילו היה לי יום מטורף, והיום להעיר אותי מהמיטה זה אתגר לא קטן.
אז אני ממש מסכימה, זה פוגש אותי בהרבה מקומות, אם פעם הייתי יכולה לקום ב-5 בבוקר באופן קבוע, אם זה בשביל הטירונים שלי בצבא, ואם זה כי עשיתי אז את המרוץ, ואם זה כי היו לי איזשהם שאיפות אישיות כאלה של להיות בן אדם של 5 בבוקר, אז היום יש לי את זה הרבה הרבה פחות, ואגב זה גם בסדר, לדעת את זה, אנחנו נדבר על זה גם היום, למה זה בסדר, אבל אני לא מדברת רק על 5 בבוקר, או על 6, או על 7, או על 8, או על 9, זה לא משנה מתי אנחנו קמים, אבל הרגע הזה שאנחנו מתהפכים במיטה, ואנחנו פשוט לא רוצים לצאת, או הרגע הזה שאתה רואה נטפליקס, והשעה כבר 10-11 בלילה, ואתה יודע, אתה פשוט יודע, שאם תתן לנטפליקס לעשות 4, 3, 2, 1, ולהתחיל את הפרק, אתה תראה אותו כמו סקר. אז גם אני וגם אתה, ברור, כולנו יש לנו את זה, וזה נורמלי וזה טבעי וזה אנושי, כי אנחנו לא מכונות, אין מה לעשות, ולהבין גם באמת מה עובד לנו יותר ומה פחות, אבל ברגעים האלה, סף המסוגלות העצמית שלי, רותם, הוא מאוד נמוך. ברגעים האלו שאני לא מצליחה לעצור את הנטפליקס, או שאני לא מצליחה לקום בבוקר, אבל אני יודעת שאני אחר, כאילו, אני אחר לעבודה, עזבו 5, אני אחר לעבודה אם אני לא אקום עכשיו. אז אלו רגעים כאלה שפתאום המסוגלות העצמית שלנו היא מאוד מאוד נמוכה. אנחנו פשוט לא מצליחים לקום. ובאמת דיברו על זה, אני הייתי חייבת להביא את זה מוויקיפדיה, כי אמרתי, מה זה? בדיוק כמו שאתה שאלת, אני ישבתי עם עצמי וקראתי חומרים ומאמרים והרצאות ויוטיוב, ושאלתי, what the fuck is מסוגלות עצמית? מה זה? זה ערך עצמי? זה ביטחון עצמי? מה זה? ולקחתי את זה מוויקיפדיה, אמרתי, בוא נתן לאנשים שמבינים ממני, חכמים ממני, מה זה? מסוגלות עצמית או יעילות עצמית היא מושג שפיתח הפסיכולוג החברתי אלברט בנדורה, והיא מתייחסת לדרך בה אנחנו תופסים את היכולת שלנו לבצע התנהגות שתביא לתוצאה מסוימת. מדובר באמונה של האדם לגבי יכולתו לבצע משימה. אדם בעל תחושת מסוגלות עצמית גבוהה, מעריך את יכולתו להתמודד בהצלחה עם מטלה כגבוהה, וזה מוביל אותו להשקיע מאמץ בביצוע עצמו, גם לנוכח הקשיים והמכשולים שיקרו. ואני אמרתי לעצמי, בונה, זה בדיוק מה שהיה לי חסר כדי להבין שהמסוגלות עצמית זה פשוט היכולת שלי לבצע מאמץ. זה לא קשור לכמה קשה הוא. לא קשור לכמה קשה, לא קשור לכמה מורכב, לא קשור לכמה איזה חומות או מחסומים יש בדרך, אלא נטו השקעת מאמץ בביצוע משימה. והאמונה שלי לגבי היכולת שלי לבצע. לעומת זאת, תחושת מסוגלות עצמית נמוכה גורמת לאדם לתפוס את המשימה המוטלת עליו ככזו שלא תואמת את היכולות שלו. זה מחליש את המוטיבציה שלו להתאמץ לשם ביצוע המשימה וגורר למחשבות על כישלון, חוסר הצלחה וכו' וכו'.
אז בשורה תחתונה, כאילו, זה פשוט איך אנחנו תופסים את היכולות שלנו לבצע משימה מסוימת, וזה אומר שתפיסה נמוכה, אני אומר לעצמי, וואלה, נראה לי, אני לא יכול לעשות את זה, אז באמת זה יוביל להתנהגות שהיא כבר מגיעה ממקום של, אתה כנראה לא מצליח לעשות את זה, אז כבר תהיה מוכן לכישלון.
בול.
וואי, זה היה ממש, מי שיושב שם בוויקיפדיה.
תקשיב, הוא יודע את העבודה. עכשיו, למה זה שנייה גורם לנו, לי לפחות זה פיל איזשהו אסימון? כי מסוגלות עצמית, הרבה פעמים אני מקטלגת ככה את עצמי ברגעים מסוימים, יש לי מסוגלות עצמית גבוהה או נמוכה, ואני אומרת, רגע, המסוגלות עצמית גבוהה או נמוכה שלי לא קשור למשימה, בכלל. זה קשור למה שאני חושבת על המשימה, בסדר? המסוגלות העצמית שלי כשהיא נמוכה, אני חושבת שהמשימה היא ממש קשה, ואז אני אתאמץ פחות. מה שיוביל בדיוק מה שאמרת לתוצאה שלא רציתי, לתוצאה שאני לא אצליח או לכישלון.
כן.
אז בוא נדבר על זה, אז מסוגלות עצמית זה שריר, זה לא שריר, אפשר לעבוד על זה, נולדנו עם זה, לא נולדנו עם זה, הבשורות הטובות הן?
שאפשר לעבוד על זה.
אז אני לא, אז אפילו לא בצחוק, זה באמת נכון, הבשורה ממש טובה היא שמסוגלות עצמית אפשר לעבוד עליה, אנחנו לא נולדים עם זה, זה לא גזרת גורל, לא ככה אנחנו מכוותים במוח, באמת אפשר לעבוד על זה ולשפר מסוגלות עצמית ואת האמונה בעצמנו. אז אם זה באמת באמת כל כך חשוב לנו, וכשאנחנו קוראים על זה ולומדים את זה ורוצים ללמוד את זה, אז על פי בנדורה, מי שככה דיברנו עליו, הוא באמת מדבר לחשוב, הוא מדבר על זה שממש כדאי לחשוב על איזשהו תחום ספציפי בחיים שלנו, נניח על יכולות הלמידה שלנו, נניח על יכולות חברתיות, נניח על יכולות מקצועיות, ולבחון את עצמנו דרך התחום הזה, כמה אני יכולה להשתמש בתובנות שנדבר כאן היום בצורה פרקטית. נניח ניקח לדוגמה, יכולות חברתיות, להיכנס לפגישה עם מישהו חדש לגמרי, סתם דוגמה. מה יכולת, מה המסוגלות העצמית שלי באותה נקודה? גבוהה, נמוכה, שאני הולכת להיות תותחית והולך להיות שיח מעולה, או שהמשימה הזאת גדולה עליי לפגוש מישהו חדש, וכאילו, אימא לזה, רגע, שנייה, לא בטוח שאני בונה לזה, אולי אני לא מספיק מעניינת. אז תבחרו איזשהו תחום עכשיו, סבבה? חברתי, או למידה, או מקצועי, קריירה, זוגיות, קחו לכם איזשהו תחום, ודרך זה תשמעו את הפרק. איזה תחום יש לך בראש, שי?
קריירה.
יאללה, מהמם, סבבה. אז המקור הראשון שמאפשר לנו לעבוד על מסוגלות עצמית, וממש לאמן את זה, זה שריר, שריר לכל דבר ועניין. גם ברגעים, אגב, שיש לנו יותר או פחות מסוגלות עצמית, זה משהו שהוא תנודתי, הוא זז לאורך החיים, לאורך היום, השבוע, החודש. אז ברגעים שיש לנו פחות מסוגלות עצמית, מה אנחנו יכולים לעשות? פשוט להשלים את המשימה. פשוט לעשות את המשימה. ובאמת המקור החשוב ביותר לפיתוח המסוגלות שלנו, וגם שמענו את זה לא מעט בפרקים שהיו לנו, אנחנו גם מדבר על זה עם דוקטור אנבלה שקד בפרק הבא, שהיא באמת, יש לה כל כך הרבה ידע, והיא בעצמה אומרת, רותם, פשוט תעשו, פשוט תסיימו את המשימה, פשוט תעשו את הצעד. וכשאתה שומע את זה, אתה אומר, רגע, אבל אם אני אעשה את הצעד ואני אקשל, מה קורה ברגעים האלה שובר לכולנו בראש? רגע, אני אעשה את המצגת בעבודה, רגע, אני אצא לדייט, רגע, כמו שאמרת בקריירה, אני אעבור לתפקיד, לתפקיד הענק הזה.
כן.
מה עובר לך בראש ברגע הזה שאתה רוצה לעבור לתפקיד הענק הזה?
שאני לא יודע אם אני מסוגל למלא את זה, ואולי עוד מעט ישימו לב שאני לא רמה, ויגידו לי אוף אוף מפה. או שאני לא יהיה מספיק טוב לתפקיד, ואני אקבל או יעבור הרבה כישלונות בדרך, שיגרמו לי רק להריש יותר רע עם עצמי, וכמה אני לא מתאים לזה, וכמה זה לא בשבילי.
אני כל כך שמחה שאמרת את זה, כי זה יקרה. ולמה אני אומרת שזה יקרה? כי מרביתנו אומרים, רגע, אם אני אקשל, אבל אני אקשל. כי אני מגיעה לתפקיד חדש. מה, נכון. הפרק הראשון שלנו היה טיל? לא, הוא היה חצי קלט.
נכון.
אבל הוא לא היה משהו, אבל המשכנו. מדברים בביצוע משימות, אנחנו יודעים שזה יהיה קשה, ואם שנייה נשנה את המיינדסט, במקום שנהיה באמונה של, כמו שאמרת עכשיו, זה בול מה שרציתי שתגיד, שזה, אגב, אהבתי שזה יצא מה שאני חשבת.
זה לא היה כתוב בספר תורה, זה לא כתוב לנו במחשב.
נצלם להם את זה אחר כך, זה באמת לא כתוב, כי אתה אמרת בדיוק את מה שהלכה על הלב. אמרת, אני קשל, זה יהיה לא טוב, יעיפו אותי. דיברנו על זה גם בסינדרום המתחזה, שהיה לנו בשני פרקים על זה. ואתה אומר, יש מצב שזה לא יצליח, ומעולה, עם החשיבה הזאת, אנחנו רוצים שתגידו, אוקיי, יש מצב שזה יהיה חרה, ויש מצב שאני אקשל, אבל זה חלק מהדרך, והרעיון הוא פשוט להתמיד ולסיים את המשימה, כי רק כך אני אוכל לפתח מסוגלות עצמית, כי למדתי מהכישלון, נהייתי טובה יותר, פעם הבאה שאני אעשה את זה, אני אעשה את זה קצת יותר טוב.
זאת מה, אני חושב שאנחנו משקרים לעצמנו.
למה?
למה? כי תמיד אנחנו כזה בקלישה הזאת של, כן, צריך להיקשל כדי ללמוד, לומדים מהכישלונות. כולנו כאלה, נכון? משחקים אותה. בתכלס, אנחנו מפחדים רצח מלהיקשל, ואנחנו נעשה הכל כדי לא להיקשל מהפחד הזה של איך נרגיש בכישלון ושאנחנו בטוחים שכישלון זה רע. בואי נשים את הקלפים על השולחן. אני גם האנשים שאומרים, אין כישלון, מכישלונות לומדים, מכישלונות צומחים, כישלונות זה טוב. אני מת מפחד להיכשל, ואני עושה הכל כדי לא להיכשל, כי זה נראה לי כל כך מפחיד, ואני לא יודע איך אני אתנהג שם למטה.
נכון. עכשיו, אתה יודע כמה פעמים אתה נכשלת בחיים שלך, אני יכולה למנות לך על כף יד אחת כמה פעמים נכשלת. אני, כאילו לא כף יד אחת, סליחה, על כמה כפות ידיים, כמה פעמים נכשלנו.
אתה יודע מה אני חושב אותם?
אתה יודע שאתמול, אתמול דיברנו על זה לדעתי בקהילה, עשינו הרצאה באוניברסיטת בן גוריון, ואני הלכתי, ובזמן הזה שי עשה וובינר במקום אחר, והתפצלנו ואמרתי, יו, מה יקרה אם זה יהיה גרוע? כי זו פעם ראשונה מזה הרבה מאוד זמן שאני מרצה לבד, כי הרציתי לבד לפני שאתה ואני נפגשנו. ואני מרצה באוניברסיטת בן גוריון מול 70-80 סטודנטים, ובניתי את המצגת אחרת, כי זה היה סטייל שונה ממה שאני ואתה עושים בדרך כלל, של 20-25 דקות הרצאה, והכל הממוקד, חד, מסרים תכליתיים. ואמרתי, פאק, יש מצב שזה ייקשל. ואז אמרתי לעצמי בדרך, רותם, אז סבבה, גם אם זה ייקשל, זו אחלה התנסות. כאילו, זו התנסות משוגעת, שוב לחזור להרצאות האלה לבד, למרות שאנחנו עושים את זה גם בלי קשר, אבל, וחלק היה לא טוב. כאילו, באמת, חלק היה לא טוב, וחלק היה פגז, והמשובים שקיבלתי, המשובים שקיבלתי בסוף, היו באמת מדהימים, ואמרתי, בונה, כאילו, עשיתי על אף הפחד, והיה פחד אמיתי. ואגב, הוא היה גם מוצדק, כי 3 שנים לפני, אתמול, הרציתי באוניברסיטת בן גוריון, ולא היה טוב. לא היה טוב, כאילו כן. קיבלתי משובים לא טובים, החברה אמרו, תשמעו, זה היה יותר מדי, מלמעלה לא מדויק, אתה יודע כמה דייקתי את עצמי ב3 שנים האלו? כמה אתה ואני דייקנו את Why Now בשנה הזאת? אז כשאתה אומר לי, אנחנו פחדים להיכשל ואנחנו נמנעים מזה, ברור, זה מה שגורם לנו להיות טובים יותר ולהתכונן יותר טוב.
כן, אתה יודעת, אני חושב שפשוט, כשאני חושב על זה עכשיו, אז אתה לא נותן לה, אתה יודעת, קצת טיפה סטינו מהנושא, ואנחנו מדברים פה על כישלונות, אבל אני חושב מאוד, הרבה מאוד פעמים שאני מנסה עכשיו לחשוב אחורה על, על הפעמים שנכשלנו בהם בדרך ב-Why Now, ואני אומר לעצמי, אולי פשוט לא עצרתי ואמרתי, זה כישלון. איך אני מגיב לכישלון? אלא נגיד סתם, רצינו שיבואו לוויבינר 100 איש, באו 60. אז אנחנו אומרים כאילו, אוקיי, סבבה, בואי נחשוב על הוויבינר הבא, נראה איך אנחנו מביאים יותר. כאילו לא עצרנו ואמרנו, אוקיי, נכשלנו. אחד.
בגלל זה למד, למדנו, נכשלנו, כאילו, בגלל זה בדיוק אני אומרת.
אני חושב שאני לא מדבר על כישלונות, כי אולי אני לא...
אתה לא מתעכב עליהם אפילו.
לא מתעכב עליהם.
שאגב, זה נהדר. אני אגיד, פעמיים צריך להגיד את זה. פעם אחת, טוב להתעכב רגע על כישלון, כי יש דבר שנקרא מאוד מוכר בעולם האימון, גם בכלל בעולם הצבא או איפה שתרצו, כל אסכולה שמתעניינת ורוצה להתפתח, אז יש את משהו שנקרא חקר כישלונות וחקר הצלחות. מאוד טוב לקחת כישלון ולהגיד, אוקיי, למה הגיעו לוובינר הזה 20 אנשים? בואו נבין. למה הגיעו לוובינר הזה 80 אנשים? בואו נבין. לחקור את הכישלון, לחקור את ההצלחה. וזה פעם אחת שאפשר להתייחס בדרך הזו לכישלון. הפעם השנייה זה באמת להגיד, אוקיי, לא הלך, בוא נעשה דרך אחרת. אתה אפילו לא התעכבת על זה, אפילו לא קראת על זה כישלון, ונחשנו מלא פעמים. ציפינו ל-X אנשים וקרה Y, ציפינו ל-X תגובות אחרי ההרצאה וקרה Z. זה כאילו, זה כל הזמן משתנה, ומזה אנחנו לומדים ומדייקים את עצמנו, וזו הברכה, לדייק את עצמנו תוך כדי תנועה. אז איך אפשר לעשות כדי באמת להשלים את המשימה? כי אנחנו אומרים את זה וזה נשמע קל, אבל זה וחד קשה, ובאמת צריך סביבה סופר עוזרת ומקדמת, ובן זוג שלי נסע איתי כל הדרך כפרה עליו, אין כמוהו, נסע איתי כל הדרך לבאר שבע, ואמר לי, תשמעי, זה הולך להיות מעולה, כאילו, ובאמת היה פגז. אז איך אנחנו משתמשים בעיקרון הזה בצורה יעילה? אחד, יעדים קטנים ומדידים, לא התייחסתי לזה כהרצאה ענקית שאני הולכת לעשות, אתמול התייחסתי לזה פשוט כרק לסיים את המצגת, לשנות אותה, להכין אותה, לדייק אותה לסטודנטים, אחר כך רק לעשות את הנסיעה, אחר כך רק לשלוח להם את הפוסט על מי אני, כאילו ממש התייחסתי לזה בדברים קטנים, אנחנו מדברים על זה, אז לא נתעכב. הדבר השני שאפשר לעשות עם העיקרון הזה שפשוט לסיים את המשימה, להימנע מהצבת יעדים לא ריאליים. אני לא הצבתי יעד שבסוף ההרצאה כולם יבקשו את המספר טלפון שלי.
ומה זה ריאלי? תהיו אמיתיים עם עצמכם. אל תחרטטו את עצמכם. בסוף אתם מציבים לעצמכם את היעדים. אל תעלו יותר מדי מעל הפופיק, ובסוף תרגישו רע עם עצמכם, שלא הגעתם ליעדים האלה.
ברור.
תהיו אמיתיים עם עצמכם.
כי אם היעד שלי היה שכולם בסוף ההרצאה יבקשו את המספר טלפון שלי, ואחר כך אני אאמן את כולם בפרטי, אז זה לא ריאלי. זה לא ריאלי, אני אחווה כישלון מהערב הזה, על אף שהוא היה פשוט מעולה. אז זה עוד פעם משהו שצריך לדעת, לשים אותו בקונטקסט הנכון. תציבו יעדים שהם ריאלי לכם. היעד הכי ריאלי עבורי היה באמת לשמוע את התגובה החיובית של מי שהזמינה אותי. אמרתי לה, תקטשי אותי, תני לי משוב, שימפור, שימור, אני מתה על זה. ונתנה לי משוב, ובאמת אחר כך פנו אליה בפרטי, אליה, לבחורה הזאת שהזמינה אותי, ואמרתי, בונה, זה בדיוק מה שהיה צריך להיות. זה היה היעד, ובגלל זה חוויתי איזושהי תחושת הצלחה. הדבר השלישי הוא גישה אפקטיבית לכישלונות. באמת, לקרוא את המאמר על איך מתגברים על כישלונות, בכלל לקרוא על זה, כי ברגע שמסיימים, ברגע, סליחה, שבאמת אנחנו יכולים ליישם את איך להתגבר על כישלון, כמו שעכשיו שי הציג, לעשות חקר כישלונות מעל לא טוב, בוא נמשיך, בוא נתקדם, אוקיי, סבבה, ניסינו, לא עבד, להתייחס לזה כמשחק, אוקיי, עשינו בדרך הזאת, כשאני נכשלת במונופול, אני מנסה דרך אחרת, כאילו, הכל טוב, כשאני נופלת ואני מנסה ללמוד לקום וללכת, אז מנסה לקום וללכת בדרך קצת שונה. אז להתייחס בגישה שהיא באמת אפקטיבית, שאפשר ללמוד מכישלון, ולא להיכנס לדאון ממנו. והרביעי זה איזשהו באמת יומן, לנהל איזשהו יומן שאיתו אני יכולה כבר ממש לעבוד, עם איזושהי חקר וכתיבה, ומה היה יותר טוב, מה פחות טוב, זה פשוט מאוד עוזר לשים את הדברים על הדף, אבל זה עניין כבר כל אחד במה שנוח לו. זהו, אז הגישה הראשונה, באמת כדי לשפר קצת המסוגלות העצמית, זה פשוט לסיים את המשימה, בדיוק מה שדיברנו גם בפרקים הקודמים.
מעולה. המקור השני, הגישה השנייה למסוגלות עצמית, היא צפייה באחרים. עכשיו, במילים אחרות, מה זה אומר? אם אנחנו מסתכלים על אנשים שהשלימו את המשימה בעצמם, או שהשיגו את היעדים שאנחנו מייחלים לעצמנו, זה כבר מראה לנו, אחי, זה אפשרי. זה מראה לנו שזה אפשרי. עכשיו, למה אני גם שמח שאנחנו מדברים על זה פה ב-Why Now? כי לפעמים אתה רואה זה, נגיד, את אומרת לי, תשמע, תצפה באחרים שעושים את זה, זה אומר שזה אפשרי. עכשיו, באופן היפותטי, אני יכול להסתכל על איזה בן אדם שהוא 20 שנה יותר גדול ממני, ולראות אותו בטלוויזיה, או באיזה פודקאסט, או באיזה, בפייסבוק, ואומר, כן, אני עשיתי ככה וככה וככה, ואתה אומר, נכון, הנה, הוא הצליח, אתה רואה, אתה גם יכול. אבל מה יוצר לי את האנטי, שאני רואה אנשים מבוגרים ממני? כי אני אומר, בסדר, ברור, הוא בן 50, הוא עם 40 שנה בעבודה, יש לו הרבה כסף, אני שנייה לוקח את זה לעולם, אתה יודעת, לעולם ההשקעות, שאני, אני לא אגיד שמות כמובן, אבל ראיתי איזשהו בחור ש... כתב בפייסבוק על זה שיש לו 6 נכסים בארצות הברית. והוא אומר, כן, אני כאילו, עם הכל הון עצמי, ואני מכניס X כסף בחודש, ואתה מסתכל ואתה אומר, מצד אחד, וואלה, תראה, זה אפשרי. אתה גם יכול. מצד שני, אתה אומר, אבל אחי, הוא בן 50 עם הכנסה כזאת וכזאת. ומה שאני אוהב כאן ב-Why Now, זה שאנחנו מסתכלים על הסביבה שלנו, שזה אנשים בגיל שלנו, זה אנשים שפלוס מינוס באותו המצב שלנו, קצת יותר, קצת פחות. ושאנחנו רואים אנשים בסביבה שלנו שמצליחים, זה ישר מחזק את האמונה שלנו, שוואלה, גם בין, לא רק בן אדם הצליח, הוא גם הצליח בגיל שלנו, זאת אומרת, אין לנו תירוצים. אני אומר את זה הרבה על נדלן, כי מאז שיצאנו למבצע הזה, לפרויקט הזה של קניית נכס להשקעה ב-Why Now, יש לנו מעל 40 איש בקהילה שרכשו נכס. וזה כולל סטודנטים, וזה כולל חיילים משוחררים, וזה כולל אנשים שעובדים כן בהייטק ולא בהייטק, וכולל משפחות צעירות, ולכן אתה בא ואומר לבן אדם שנגיד החלום שהוא זה לקנות דירה להשקעה, תראה אחי, יש לך פה אנשים בקהילה שקנו, ואין לך תירוץ, כי בין אם אתה חייל, או חייל משוחרר, או סטודנט, או לא משנה באיזה שלב אתה בחיים בדור הזה, יש אנשים שעשו את זה פה, והם התחילו בדיוק כמוך מהקהילה, מלהגיע לאירוע או לעלות לוובינר, לאט לאט. והשלב הזה, הגישה השנייה למסוגלות עצמית, זה כל כך מחזק אותי בתור שי, במשימות שלי, ש... לדוגמה עכשיו שיתפתי גם בפרקים הקודמים שאני התחלתי את הדרך שלי בנדלן בארצות הברית עכשיו ואני רוצה לעשות מה שנקרא הולסלינג והתחלתי ממש מאפס והמנטור שלי זה גל, זה מי שראיינו לפרק והוא מבחינתי העובדה שאפשר, הוא בן אדם שהוא בדור ה-Y, הוא בן אדם שהוא באותו ראש כמו שלי ואני אומר וואלה אחי, אני מסתכל על מה שאתה עושה ואני רואה שזה אפשרי, זה רק מחזק לי את הרצון, את ההרגשה שאני מסוגל לזה כאילו אם אני נפגש איתו כמעט כל שבוע ומנסה לי ללמוד ממנו איך הוא עושה את זה צעד אחרי צעד, וזה עוזר לי להבין שאני באמת מסוגל לזה, אם היית מדברת איתי לפני חודשיים לעשות את מה שאני רוצה לעשות, הייתי אומר, נראה לי זה בזבוז זמן, כאילו עדיף לעשות את זה דרך איזה מלווה משקיעים.
אז בדיוק מה שאתה אמרת עכשיו, הבין השורות של זה להסתכל על מישהו שהוא קצת כמוני, בסדר? כן. כי אם אני אסתכל עכשיו על מישהו שהוא מרצה, מנטור על, או פרופסור לכימיה, ואני רוצה להגיע, ואני רק בתחילת הדרך בתור כימאית, זה יהיה קצת מורכב.
לגמרי.
אז להסתכל על מישהו שהוא קצת זהה לי. הדבר השלישי הוא פשוט ההוכחה. יש הרבה פעמים אנחנו מקבלים מהסביבה, אגב, דיברנו על זה בפרק, לדעתי, עם שירה לוק זילברמן, אני כבר לא זוכרת, שהילדים שלנו, או אנחנו, מקבלים הוכחה מהסביבה, אם עכשיו אומרים עליך, שי, אתה החכם בכיתה.
כן, זה עם שירה.
בדיוק, אז אתה חושב שאתה חכם בכיתה, אם עכשיו אומרים על הילד, היא אנרגטית או קופצנית, אז כנראה, אם היא מקבלת את זה מכל כך הרבה אנשים, היא באמת אנרגטית וקופצנית. למה אנחנו מספרים את זה? כי במסוגלות עצמית, זה סופר קריטי, כי אם אני שומעת מכולם שאני חכמה, אז המסוגלות העצמית שלי, מה קורה לה?
עולה.
עולה. אני אומרת, טוב, כנראה שלא רק אני חושבת את זה. הבעיה היא שמה שאנחנו מדברים איתכם פה עליו, זה לא משהו שהוא בשליטתנו, כאילו אין לי איך לשלוט בזה שיגידו, וואי, רותם היא חכמה. וואלה, לא, אין לי איך לשלוט בזה. אבל כן, ככל שאני אשמע מהסביבה שלי, את הדברים שאני עושה, איך שהם תופסים אותי, או באים להתייעץ איתי על דברים מסוימים, אני אגיד, טוב, אז כנראה שיש לי את היכולת הזו, הכוחה הזאת מאוד עוזרת לנו במסוגלות עצמית, ובגלל זה, הרבה אנשים שאומרים לי, רותם, שומעת, אני לא מסוגל לעמוד על במה. סתם דוגמה, זה כן. פחד שהוא מאוד נפוץ. אז מה כן. אני שואלת אותם? איזה, מה קיבלת מהסביבה שלך? אי פעם עמדת על במה?
כן.
התשובה היא לא. אוקיי, אז אם לא עמדת על במה...
איך אתה יודע שאתה לא...
איך אתה יודע? לא קיבלת עדיין את ההוכחה, אתה מראה, אז יש מצב שאתה תעשה את זה, והמראה שהסביבתית שתקבל זה בוא נשא את התותח. נכון. כאילו, אתה מעולה בזה, תמשיך את זה, האנרגיה שלך, הווייב שלך. אז הטיפ פה הוא פשוט לעשות, וקודם כל בסביבה שהיא מפרגנת. קודם כל בסביבה שיכולה לתת לך דקת הפרגון של ההתחלה, מן הסתם גם משוב לשיפור שימור, אבל הפרגון ההתחלתי מאוד יעזור לך להקפיץ את המסוגלות העצמית שלך, בין אם זה בקניית נכס, ובין אם זה בעמידה על במה, ובין אם זה בלצאת לדייט.
נכון, וזה גם, אתה יודע, זה מתחבר לנו בסוף, לשורה התחתונה, שאנחנו מדברים על כמה סביבה חשובה להצלחה שלנו. זה התחיל אי שם בפרק 5, נכון. עם יגאל מולנר.
נכון, יפה.
תראי איך אני עוקב. עוקב עדוק אחרי הפודקאסט שלכם, וזה ממשיך כל הזמן, וזה מגיע לנקודה הזאת, כי גם את יודעת, היה לי איזושהי נקודה, שבאתי פעם אחת הביתה, ואנשים, את יודעת, הרבה אנשים כתבו לי בפרטי, על פרק 42, ששיתפתי מלא דברים אישיים, ואני אומר, וואלה, אין שום סיבה שלא, הפודקאסט הזה הוא אותנטי, ואנחנו מוצאים את הלב ואת הנשמה שלנו על זה, ואני אשתף אותך, שאני גם שיתפתי אותך, שלפני כמה זמן, באתי הביתה ו... כמה אנחנו מכירים שיש לנו את הנפילת מתח הזאת, כאילו של גם עבודה בתור שכירים, ווי נאו, וחבר'ה, ווי נאו התחיל בתור שעה, שעתיים בשבוע, היום זה 5-6 שעות ביום, תוסיפו לזה עבודה כשכירים, תוסיפו לזה זוגיות, תוסיפו לזה כלבים, לך יש כלבה בכלל, לא רוצה לדבר על זה, אלא בבעלה, אבל כאילו, הגעתי איזה יום אחד הביתה גמור, אמרתי לשיר, תקשיבי, אני לא יכול, אני לא יודע למה אני עושה את מה שאני עושה, כאילו אני פשוט, אני גמור, אני לא יודע אם אני רוצה להמשיך, כאילו, לעשות את וואי נאו כמו שזה היום, כי פשוט אני גמור, אני כל היום בלחץ, כל היום נושם. אומרת לי, שי, כאילו, מה אתה נופל עכשיו? זה קטן עליך. תראה איזה תותח אתה, תראה כאילו מה הצלחת, תראה מה הרמתם, תראה איזה יופי. ככה אתה מוותר? כאילו, ואז אתה אומר, וואלה, הסביבה שלך אומרת לך, אתה אוכל את זה בלי מלח, ברור שאתה יכול. למה אתה לא יכול? עד עכשיו עשית את זה ויפה, מה אתה עכשיו נופל לי? אז ההוכחה הזאת, היא מה שעוזרת לך גם ברגעים הקשים, הסביבה נותנת לך את ההוכחה של מה אתה באמת, בימים הטובים שלך, ובנפילות הם מזכירים לך מה אתה באמת. אז אני חושב שזה גם מגיע ממקום של עוד פעם, זה מתחבר לסביבה. כי אם אתם תהיו בסביבה שהיא מורידה, אז הם כנראה יורידו אתכם, ואתם תגידו, וואלה, זה נראה לי לא בשבילי. כן, אחי, כאילו, יש מצב זה פשוט לא בשבילך. וזה יוריד אותך עוד יותר. אז הבסיס פה אפילו של השלב הזה, של ההוכחה, הוא קודם כל, לשים לב שאני נמצא בסביבה שנכונה לי. אם הסביבה היא נכונה לך והיא בריאה לך, ההוכחה היא באמת גישה מעולה שצריך לקחת בחשבון ולהקשיב לסביבה.
וגם מה שאנחנו אומרים פה היום, זה, תקשיבו, זה דברים, מדברים על זה כל כך הרבה מאמנים ומנטורים, ובכלל כל ההתפתחות אישית ומיינדסט, לא סתם זה היום כל כך חזק בתרבות שלנו, כי מבינים שמפה מתחיל ונגמר הכל. ובאמת, לא משנה איפה קראתי, הסתכלתי, הכל התכנס לאותם דברים של מסוגלות עצמית, ואני כאילו אומרת, זה כל כך משמעותי, ואנחנו לא עוצרים להתעכב על זה בכלל בחיים שלנו, שלפעמים אנחנו פשוט מפספסים את הפואנטה, ולא סתם הרבה פעמים כותבים אנשים, אם עשית איזשהו שינוי גדול בחיים שלך, אתה מכיר את זה, את הפוסטים האלה, עשית שינוי גדול בחיים שלך, והסביבה שלך צחקה עליך, או לא קיבלה את זה, תחליף סביבה. אתה מכיר את זה? עכשיו, הרבה פעמים צחקתי על זה, מה זה תחליפו סביבה? כאילו, זה אנשים שגדלתי איתם, זה משפחה שלי, זה זוגיות שלי, כאילו, מה זה תחליפו סביבה?
נכון.
אבל לימים אני מבינה כמה משמעותי לי הרגעים האלה בדיוק ששי תיאר, שקשה לי, שמאתגר לי, כמה שמדהים עבורי כשבן זוג שלי מצטרף אליי לנסיעה, או כששי ואני מדברים על איזשהו רגע קשה בוויינה, ואנחנו אומרים, טוב, אנחנו יכולים, יכול להיות שנפחית קצת פה, נעשה קצת כאן, שנינו מאוד, דיברנו על זה גם בפודקאסט ש... לי יש פחד מאוד חזק מעוני, ושי גם כן הוא בן אדם של המון המון יציבות, וזה מצחיק ששנינו יזמים עם רצון מאוד עז ליציבות, זה ממש דיסוננס שיש לשנינו באופי, ואנחנו מדברים עליו, וחווים אותו, ויחד איתכם גדלים, כי פתאום אני רואה אותנו עוד שנה, עוזבים את העבודות, מתקדמים למקומות, עושים מלא דברים, ואומרים, אופה, גדלנו יחד איתכם, ולמדנו את זה תוך כדי הדרך, ואנחנו מיישמים כל אחד בקצבים שלו, אז באמת זה המקור השלישי, לפיתוח מסוגלות עצמית טיפה יותר חזקה ממה שיש לי היום.
והמקור הרביעי לפיתוח מסוגלות זה המצב הפיזיולוגי שלנו. ומה זה בעצם אומר המצב הפיזיולוגי? כשיש לנו תחושה של מתח ולחץ, אז באופן ישיר המסוגלות העצמית שלנו יורדת. ולהפך, שאנחנו במצב שאנחנו נינוחים, באים לסיטואציה שאנחנו נינוחים, המסוגלות העצמית שלנו עולה. אבל שימו גם לב שבהרבה מאוד מקרים, אנחנו מפרשים את המצב הפיזיולוגי שלנו, והפירוש שאנחנו נותנים לעצמנו, יכול ללכת לכיוון החיובי, או יכול ללכת לכיוון השלילי. ומה זה אומר? לדוגמה, אם אנחנו עכשיו באים לעלות על במה ולדבר מול קהל, אז יש לנו פרפרים בבטן. נכון. עכשיו, רותם יכולה לפרש את הפרפרים בבטן כחרדה, כמשהו שהוא רע. ואז פתאום רותם מרישה מתח ומרישה לחץ, וזה דבר שהוא יותר שלילי, וזה גורם למסוגלות העצמית שלה לרדת. אבל אני יכול להרגיש עוד פעם את הפרפרים האלו בבטן, אבל אני יכול לפרש את זה בעצמי בראש כהתרגשות. יו, אני הולך לעמוד מול קהל, הולך להיות, איזה מגניב, זה, יו, אני ממש מתרגש, הפרפרים האלו בבטן דווקא עושים לי טוב. הם רק גורמים לי להרגיש יותר נינוח, או יותר חיובי, ודווקא זה רק מעלה לי את המסוגלות העצמית. זאת אומרת, מה שיושב כאן במקור הזה, הוא פחות המצב הפיזיולוגי, כי המצב הפיזיולוגי בעצם מושפע
של החשיבה,
של הפירוש שאנחנו נותנים לו.
בדיוק.
ואתה יודעת, זה גם בסיס לכל כך הרבה דברים בחיים, כאילו, איך אתה מפרש מצבים? הרבה פעמים ואנחנו מדברים על זה ועל כל דבר. כאילו, איך אתה לוקח דברים שאומרים לך, או דברים שעושים לך מסביבך, שלדוגמה יכולים לשלוח לי הודעה בפייסבוק ולהגיד לי, תשמע אחי, הפודקאסט פרק 41, לא היה משהו, לא אהבתי את זה ואת זה ואת זה. עכשיו את יכולה לפרש את זה איזה מניאק הוא כאילו סתם יורד עלינו וזה, מה רוצה מהחיים שלי?
או
שאתה יכולה להגיד, בונה, סוף סוף מישהו כאילו אומר לי משהו שאני יכולה לקחת ולשפר אותו לפעמים הבאות. זה הכל עניין של פירוש, הכל עניין של איך אנחנו מפרשים את הסיטואציה, וזה כל כך קריטי, שברגע שקורה לנו משהו כזה, תעצרו רגע, תנשמו, תבינו מה קרה, ותדברו לעצמכם ותבינו עם עצמכם בתוך הראש, איך אתם מפרשים את הסיטואציה, מה אתם הולכים לעשות עם המידע הזה שקיים עכשיו.
שזה אגב הדבר הכי חשוב שאמרת פה, לדעתי החלק האחרון של מסוגלות עצמית, זה מערכת ההפעלה שלומדים אותה הרבה, שוב, אנחנו נותנים פה הרבה תכנים שאתם מכירים, מאתרים, ממאמנים, כל מה שדיברנו כאן, אבל מערכת ההפעלה כאן, בחלק הזה, הוא סופר חשובה. מערכת ההפעלה של המוח שלנו, בדיוק כמו שיש מערכת הפעלה למחשב, לטלוויזיה, למיקרו, לכל דבר שאיזושהי מערכת הפעלה, ואנחנו לומדים על מה ללחוץ. אותו דבר המוח שלנו, יש מערכת הפעלה שכולנו לומדים אותה בתור מאמנים, וחבל שלא מלמדים אותה בבתי ספר. המחשבה שלנו, שעולה לנו בראש, שנניח שי ואני, אגב זה קרה השבוע, שי ואני ראינו איזושהי תגובה של מישהו וזה, על איזשהו פוסט, או לא זוכרת כבר מה זה היה, על איזשהו פרק, ווואלה התבאסנו, כאילו אמרנו וואלה בצדק, התבאסנו, לא היה מתאים, אבל כשהסתכלנו על זה רגע בעוד עיניים, אמרנו אוקיי, למדנו מהסיטואציה הזו המון, המחשבה שהייתה לנו באותו רגע, אם הייתה מחשבה של כעס, היא מובילה לרגש שלילי, רגש של איזה קטן הוא, זה לא זה, זה בן אדם בא לרדת עליי, מחשבה, רגש פעולה, רגש שלילי מוביל לפעולה שהיא שלילית, קטנה, הקנטות, חוסר בכל פרמטר, ופעולה כזו מובילה לתוצאה שהיא שלילית, תוצאה שאני לא קמה מהמיטה, לא רוצה לצאת בבוקר, אז שוב מערכת ההפעלה, מחשבה מסוימת בראש שלי, מובילה לרגש מסוים, ואז לפעולה מסוימת, ואז לתוצאה. אם המחשבה שלי על זה הייתה שונה, והייתי מסתכלת, ואז עשינו על זה יום למחרת, הסתכלנו על זה ואמרנו, אוקיי, המחשבה היא, אוקיי, סבבה, קרה, נורמלי, אנחנו צריכים ללמוד מזה, הרגש היה חיובי, בוא נלמד, בוא נתחקר את זה, מה היה שם, אחרי שהרגש הוא חיובי, הפעולה הייתה בוא נשב נבין, ממש ישבנו, כתבנו מה קורה, מה לא קורה, מה צריך לעשות, איזה פלטה הייתה פה, למה זה לא צריך לקרות יותר, ואז הגענו לתוצאה שהיא חיובית, למדנו מזה, צמחנו מזה, ומה לא לעשות יותר ומה כן.
לגמרי.
וזה סופר סופר משמעותי פה, במסוגלות עצמית, לקחת את הדברים כמו שאתם בוחרים, ולא כמו שהסיטואציה קורית. היא לא קורית לכם, אתם מחליטים איך הסיטואציה תהיה, ואיזה פרשנות לתת לה. מחשבה, רגש, פעולה, תוצאה, מאוד מאוד חשוב, וזה גם נקרא מגע לפרט, מי שמכיר. אז לסיכום, באמת הדרך לפיתוח מסוגלות עצמית זה קודם כל לעבוד. לעבוד בזה, לאמן את השריר הזה, להתאמץ יותר, כדי שהמסוגלות עצמית שלי תעלה, כי בלי לעשות דברים אמיתיים, לא רק לדבר עליהם תיאורטית, אלא לעשות אותם, בלי פעולות אמיתיות שום דבר לא יקרה. אז ארבעת הדברים, זה פשוט לנסות להשלים משימות, לא משנה איזה משימה, גם מעצבנת ככל שהיא תהיה, פשוט לסיים אותה. להסתכל על אנשים אחרים בגיל שלי, או טיפה, צעד אחד, הדבר השני, הוא צעד אחד מעליי, בן אדם שהוא צעד שניים מעליי, להסתכל מה הוא עושה ולהגיד, אוקיי, אם הוא הצליח, בוא נבין מה הוא עשה לפני שנה, כנראה אני יכול לעשות את זה היום, כנראה אני יכולה לעשות את הדבר הזה, את התפקיד הזה שהוא ביצע. הדבר השלישי הוא באמת ההוכחה מהסביבה, איזה הוכחה אני מקבלת, איזה מראות מציבים לי, זה משהו שמאוד יכול לעזור.
מה הפידבק שאני מקבל מהסביבה?
בדיוק. והדבר הרביעי זה באמת המצב הפיזיולוגי שמתחבר למערכת ההפעלה.
איזה פרשנות אני נותן לדברים.
איזה פרשנות אני נותנת לדברים, ואז מה המצב הפיזיולוגי שלי בעקבות הפרשנות הזו, מה, איזה פעולות אני עושה, איזה תוצאות מגיעות אליי. אז באמת מסוגלות עצמית, שיהיה לכולנו, שתהיה לכולנו יותר מסוגלות, וזה בסדר להבין שזה תנודתי, זה זז, לפעמים לא בא לנו לקום בבוקר, וזה בסדר.
זה שריר, לפעמים אתה הולך לחדר כושר, ולפעמים אתה לא הולך לחדר כושר.
בדיוק, וזה בסדר, וזה נורמלי, ולדעת להיות מאוד סלחן. כאילו, הדבר החשוב הנוסף במסוגלות, זה לדעת להיות סלחן, ולהגיד שבסדר, אני סלחנית לעצמי, זה בסדר, מותר לי, היה לי יום סופר אינטנסיבי, ולפעמים לדעת להיות סלחנית. כל עוד זה לא קורה כל יום, ואני לא צריכה כל יום לסלוח לעצמי, אז מצבנו הוא נהדר. אז לשים לב לזה, לא הלקאה עצמית, כי הלקאה עצמית, אגב, מאוד מאוד מפריעה למסוגלות, מאוד. אז להחליף הלקאה עצמית בפרגון, להחליף חוסר רצון באיפה אני כן הייתי רוצה במוטיבציה. אז כרגע זה עוד מילים גדולות, עוד נעשה drill down בפרקים נוספים, אבל באמת לתרגל כרגע את הדברים האלו יכולים ממש ממש לעזור. אז חבר'ה, תודה שבחרתם להקדיש לעצמכם זמן ולהזין לפודקאסט Why Now. תוקירו את עצמכם על זה שהחלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו בבקשה עם אדם אחד שאתם מכירים ואוהבים. צלמו מסך כשאתם מאזינים לפרק. תייגו אותנו ב-Why Now, בסטורי, באינסטגרם, בפייסבוק. כי רק בעזרתכם נצליח לגדול ולהיות משמעותיים עבור הדור שלנו. ותמיד זכרו, Why Now. כי אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת רוצים לעצמכם.